ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביטן הברכה שבגליל המערבי הדי מוצף, אוטוטו חוזרים למרכז, תפסיקו את הסגר, יאללה, פרק הפוטבול בשיתוף החברים שלנו מזרני פנדה, מותג האונליין הגדול ביותר למוצרי שינה, אוהדי הפוטבול לא יכולים לישון הרבה בימים אלה, אבל חשוב לישון טוב בימים שכן ישנים, מגיע לכם מזרן מפנק, נוח בריא, מכיל, וכשאתם רוצים כזה, אם אתם רוצים לראות כמו טום בריידי, אתם לא צריכים להתרוצץ בין חנויות ולנסות מזרנים לחמש דקות, כמו שכל עם ישראל והקורטרבקים האחרים שהם לא בריידי מנסים. אתם קודם כל מזמינים אונליין ומקבלים את זה לפתח הבית. אבל מה אם אני לא אוהב את המזרן? מה אם לא יהיה לי נוח? זאת קנייה חשובה. אתם צודקים. אבל בפנדה גם צודקים. חשבו עליכם, ובעיקר הם בטוחים בעצמם. אז יש לכם 100 לילות לחשוב על זה. 100 לילות לישון על זה. בלי אותיות קטנות. לא אהבתם? כל הכסף יוחזר בקלות ובנוחות. זה ביטחון אמיתי במוצר. מזכיר. לא רק מזרנים, יש גם קריות, מצעים, טופרים, שזה בעצם טום בריידי של מגני המזרנים, וכו וכו. אז כנסו לפנדה-ZZZ-CO.IL, פנדה-ZZZ-CO.IL, קנו את כל מה שאתם צריכים, הזינו קוד קופון POD, POD, וזה 5% הנחה. עלו השבוע כבר שני פרקים, אמור לעלות עוד אחד, אני לא אכפור לכם, אבל תיכנסו לפיד של הפודיום, אחרי זה גם ללשחרר את הדוב, כי גם עולה פרק אדיר בלשחרר את הדוב, ותבדקו מה חדש או ברשתות החברתיות, איתי גם מזכיר לדרג. אז תעשו את מה שאיתי אומר, תדרגו אותנו באייטונס, כאילו אנחנו מונית שממש אהבתם את הנסיעה עליה, ואתם רוצים לפרגן לנהג. אז יאללה, אורי על הקו, ניר על הקו, איזה מחזור משוגע של פוטבול, איזה סופש אדיר הולך להיות. איתי, תן בראש. אהלן, ניר צדוק.
אהלן.
ואלן, אורי שטרנבך, מנהל מקצועי...
שלום.
רגע, אני רוצה סוף סוף להגיד כמו שצריך. מנהל מקצועי של טמפה ביי בקנירס והתאחדות הפוטבול הישראלית. כמעט הצלחתי.
של טמפה ביי? מכל הדברים דווקא טמפה ביי? יאללה, אני אלך על זה.
אנחנו פשוט רוצים יש פה ניר ואני תמימי דעים לכך שטום בריידי הוא ענק, אבל תמיד רוצים שמישהו אחר ינצח, אז אנחנו שמים אותך on the spot. מה אכפת לך? זה גם תפקיד...
אנחנו מסכימים שהוא הגאוט.
כן, זה גם תפקיד ראשון שלך בליגה הזאת, אז אתה יכול אחרי זה לעבור ולהשתפר ולהרחיב אופקים.
שם אפשר רק לעלות למעלה.
בדיוק. טוב, ניר, אנחנו נתחיל מזה. אנחנו נגיע לשני המשחקים שעוד יש לנו, שהם בראשון ובין ראשון לשני, הגמרים, ונדבר אחורה על ארבעת המשחקים שהיו בסופה שהנהדר הזה שהיה. אני רוצה להתחיל מקנזס סיטי, קליבלנד בקטע רגע כללי, ואז ניכנס ותיקחו את זה לאן שאתם רוצים, אבל לראשונה מזה חודשים, ואולי אני עדין, יכול להיות שיותר, אולי שנה פלוס, אולי זה, אני לא זוכר פשוט הפעם האחרונה, רעדתי באירוע ספורט, במשחק ספורט, לקראת הסוף שם, ב-3rd and 14, בכמעט first down, במהלך הזה של אנדי ריד שעליו בטח נרחיב, רעדתי, ובאותו יום נגיד היה, לדעתי זה היה באותו יום, היה נגיד את ה-0-0 של יונייטד וליברפול, ואני לא בא פה להגיד כדורגל זכר, הפוטבול זה נהדר, אבל פוטבול, זה פשוט יש רגעים, זה גורם לך להרגיש הכי חי בעולם, כניטרלי לגמרי, ושמע, נהניתי בטירוף. מה עבר עליך?
אני אתחיל אורי, בתור האיש אוהד את הקבוצה, ו...
סגור, צודק.
צידר את המשחק.
פאק של המנחה.
מה הרגשתי? את האמת, גם רשמתי את זה. לא היה לי בחיים, שידרתי באמת, כמו שניר אומר, את המשחק, בחיים לא היה לי כל כך קשה לשדר משחק של הצ'יפס. עם הסופרבול ששידרתי שנה שעברה ומשחקים אחרים, אתה חושב, היית במתח, היית על הקצה, אני רעדתי. זה היה פשוט חוויה שונה, במיוחד כרועד, אבל היו כמה רגעים שבאמת אתה שואל את עצמך מה אפשר לעשות, אנחנו נדבר עוד על ההחלטה של אנדי ריד, אבל לאבד את הקוטרבק הכי טוב בליגה, ועדיין לשמור איכשהו על המומנטום, או להפוך את המומנטום חזרה, מול קבוצה שהראתה סימני קאמבק, זה שפו גדול, ובאמת אני חוויתי הרבה חוויות, אני אוהד את הקבוצה הזאת קרוב ל-25 שנה, לא, היו הרבה מפחי נפש לאורך השנים, ואתה חושב שעוד אחד כזה מגיע? איכשהו שרדנו את זה? יאללה, הלאה.
ניר?
אני יכול להגיד, בוא נגיד, שאתה רואה את מהומס נפגע ככה, הרי בוא נגיד, לא קרה לו משהו שלא קרה לאנשים אחרים, שחקנים אחרים לפניו. אנחנו יודעים שהמשחק הזה מסוכן, אנחנו יודעים שזה זוהי מוח, אנחנו גם רואים, לא חסר גם מימדים גרפיים של פציעות במשחק, זאת אומרת, ראינו רגליים מתעקמות בצורה שאנחנו, אתה יודע, גורמות לך להסיט את המבט הצידה, וראינו שחקנים שמגיבים לא טוב, ומראות שקשה לראות, אבל יש משהו בלראות השחקן, כמו שאורי אמר, האם הוא הקווטרבק הכי טוב בליגה? בוא נגיד שבערכת חסר הוא השני בטבעו בליגה העונה, ספציפי, הוא בטוח ה-face of the game לשנים הבאות, לראות אותו עובר משהו, כל כך דרמטי ומסוכן, זה מטלטל אותך בתור צופה, כי אין מה לעשות, כשאנחנו רואים ליינמן שנפצע ככה, אז אנחנו הרבה פעמים אנחנו אפילו לא יודעים מה שמו, כי זה שחקנים מאוד אנונימיים, ויש גם איזושהי הבנה שהפוטבול זה הזבח שהוא דורש, כן? הוא דורש ששחקנים יפצעו. לראות פתאום את מהומס נופל, אני מניח שכמו שאנחנו טולטלנו, גם הייתה איזושהי ציפייה שקנזס סיטי תחווה איזשהו אירוע מאוד קשה, כי זה לא סתם קוטר, הוא ממש הקבוצה, הוא כל הקונסקנים נורא מוכשרים גם חוץ ממנו, אבל הוא באמת הקבוצה. והיה ברור לגמרי, זה קרה ב-19-10, אם אני לא טועה, נכון אורי?
כן. נכון מאוד.
זה קרה ב-19-10,
המומנטום היה גם ככה בצד של
קליפה. כן, כי היה כבר טאצ'דאון, היה פורף דאון ואינצ'י, הוא הכניס את הייני, ואני באותו רגע אמרתי, מעניין מה הוא בוחר לעשות, עצם זה שהוא נתן להייני לנסות להשיג את הדאון הראשון, וזה באמת הצליח, ואחרי זה השיגו גם 3 נקודות, כאילו הוא יקלם אותו במים, התוארים האלה של המשחק שהולך להיות עד הסוף, ובאיזשהו מקום אנחנו ראינו בדיעבד אמנם, שזה היה איזשהו סוג של איתות לגבי זה, שאני מאמין שהוא יכול, אני הולך להתייחס אליו כאילו, אוקיי, הוא לא מהומס, בשום פנים ואופן, וראינו את זה במסירה שלו שנחטפה, במסירה של מהומס, אתה יודע, גם אם תקשור לו את הידיים, הוא לא יזרוק את זה כל כך רע, הוא יקלם אותו שם, הוא אמר, אני מאמין, אני אתייחס אליו כאילו רגיל, כאילו בן אדם, כאילו זה מהומס, מהומס פחות טוב, אבל מהומס, אני אדרוש ממנו ואצפה ממנו, וזה ישתלם להם בענק בדרייב האחרון.
ובהקשר הזה חשוב לי להגיד שכולם, תמיד יש את הדיון אם בשבוע כשקבוצה מבטיחה את המקום שלו בפלייאוף, האם לתת מנוחה לפותחים או לא. והצ'יפס עשו את זה בשבוע 17. ומי שיחק משחק שלם אחרי ש3 שנים לא השלים מסירה? צ'דני. אז למעשה עבד לטובת הצ'יפס כל הדבר הזה בסופו של דבר.
אבל עבד להם בגלל שהוא קיבל זעזוע מוח, כי אם הוא לא מקבל זעזוע מוח, אז הדיון היה, רגע, האם היה שווה לתת להם האומס לנוח עוד שבוע? ולייצר בעצם מצב שהוא 3 שבועות לא משחק.
לא, זה לא הפריע ממש לצ'יפס, אם ראינו את פתיחת המשחק.
זה לא הפריע, נכון. החצי הראשון היה, נראה כאילו המשימה העיקרית של מהומס בחצי הראשון הייתה לדאוג לרגל שלו, ופחות להגנה של קליבלנד. זה היה באמת נראה מחצית בשליטה מוחלטת.
אני לא יודע, לא תאמינו לי, כן, אבל כאילו, אתם אולי כן, אבל אנשים אחרים אולי לא. כל המשחק הזה הרגשתי שמהומס לא הולך לסיים אותו. זה התחיל עם הטאצ'דאון, שהיה שם נראה כאילו, טוב, אני בא להוכיח פה שאני, אין, הוא כאילו, הוא לא יכול לעוף הכי קרוב לשמש, אז הוא זורק את הכדור הכי קרוב לשמש, באותו מהלך,
כן, אגב, שהוא השיג את... כן, טוני רום אמר שזו הייתה המסירה הכי טובה בדרייבר.
זה גם היה, תחשוב שהוא עשה טאצ'דאון בריצה, ושני הדברים הכי ענקיים במהלך הזה היו בכלל לא קשורים לטאצ'דאון, התזוזת גוף הזאת שכאילו גרמה לשחקן לא להיכנס בו, למרות שהוא כבר היה נכנס לטאצ'דאון, לאנזון בכל מקרה, ואז גם הזריקה הזאת. אחרי זה הוא עם ה, אני לא יודע, ציפורן, בוהן, אני לא יודע מה היה לו שם, שהוא צלה כל הזמן ועדיין רץ יותר מדי, ועד יראה שהוא נכנס ליותר מדי עימותים. ותשמעו, אמרתם את זה, אבל אני כן חושב שעם כל הכבוד לתעוזה, ואנחנו עוד מעט נחמיא מאוד לביצים גדולות ולתעוזה, יש לך פה בוגטי, כן? או לא יודע מה האוטו הכי ישיר בעולם, אני לא כזה מבין מכוניות. אבל יש לך בוגטי. אתה לא תעשה עם הבוגטי חרקות בבוץ, אוקיי? אתה לא תשדוד איתה כספת, אתה תחביא אותה בכספת. ולפעמים היה נראה שאני יודע אם זה רק מהאום, זה רכיב מהלכים על דעת עצמו, או שסיבחו אותו במהלכים כאלה, אבל זה לא היה בדיעבד, אני נשבע לכם שאני ראיתי את המשחק הזה עם אחי הקטן, וכל הזמן אמרתי לו, תקשיב, הוא לא יגמור את המשחק, הוא לא יגמור את המשחק, ואז במהלך הזה, בפורת' דאון הזה, שוב היה דומה מאוד לטאצ'דאון שלו, של הריצה הזאת שאתה אומר, וואלה, תפחד קצת יותר, תפחד טיפה יותר, הרי הקורטרבקים הכי ענקיים בכל הזמנים, אורי, הם אלה שגם יודעים לפחד, אוקיי, בריידי ממש יודע לפחד, פייטון מנינג ידע לפחד, בריז ידע לפחד, ולפני שהתחלתי לראות פוטבול, אני מניח שגם מונטנה ידע מדי פעם לפחד. ומאומז לפעמים נראה שהוא לא מפחד. והקורטרבקים, שאתה הולך לסקאלה השנייה, של הכי הכי לא מפחדים, הם אלה שלא באמת מגיעים לשום מקום. אין מה לעשות, אתה צריך את, את מינון הפחד הזה. אז זה לגבי זה. ועכשיו לא משנה מה הליינאפ שלי אומר, אני חייב להגיע למהלך האחרון הזה, ואני יודע של הפרק הזה, מאזינים אוהדי פוטבול אדוקים, שלהם אנחנו לפעמים לא מחדשים הרבה, ומאזינים גם אנשים שלא יודעים בכלל מה זה פוטבול. ואני תמיד אומר שאנחנו לא נלך פה לטובת אלה שבכלל לא מאזינים, אנחנו לא ננסה ללמד את המשחק, כי אז אנחנו נפסיד את אלה שכן רוצים סיקור ישראלי בפוטבול. ובכל זאת, במהלך האחרון הזה, של קנזס סיטי, יש כל כך הרבה שכל אוהד ספורט יכול לראות וליהנות מזה, ולדבר על זה, ולהבין מזה, ושוב, לא נעשה את זה בשפה של מי שלא מבין פוטבול יבין, אבל אני למשל, שאני כל כך אוהב הוכחות שמאמן בספורט זה חשוב, ראיתי את המהלך האחרון והתמוגגתי. ואולי שווה טיפה באמת לחזור, שהיה, אתה יודע, היה 22-17, ואז אני ניסה להיות גיבור, היה 3rd and 5, והוא מוסר, כמו שניר אמר, שאם קושרים למעוז את הידיים, את הרגליים ואת הראש, הוא לא מוסר את האינטרספשן הזה, הכדור חזר אליהם, 2.5 דקות לסוף, הכדור אצל אני, סאק, אוקיי? ואז אתה מסתכל ואתה אומר גם, בונה, כמה הבדל יכול להיות בין שני אנשים באותו תפקיד, שלא, לא, כאילו לא מפריד ביניהם כלום, הוא מספר אחד והוא שתיים, אין ביניהם תור של 8 אנשים, אולי היה אחד, מור, לא? מור היה שם, שכאילו קורטרבק שלי,
שבשבוע. או...
זהו.
מת מור, אז, כן.
אז, ואני היה, אז, אוקיי, אז אני שני. כמה מהאומס יכול להיות טוב, וכמה הן יכול לא לדע, לא לשחק, הוא לא שחקן פוטבול, ככה היה נראה, הוא לא שחקן פוטבול, ואתה מכניס לכל זה את כל מה שיש על... על מתח ועל פתאום אתה, אתה יודע, קורטרבק מחליף זה כמו אולי במובן מסוים שוער מחליף רק פי 1,000 יותר מלחיץ, אתה לא יודע שזה עומד לקרות. פתאום אומרים לך, בוא, תכנס למשחק הכי חשוב בחיים שלך. בכל מקרה, אנחנו ב-3rd and 14, הוא צריך 14 יארד כדי לגמור את המשחק למעשה. הוא רץ לזה, ובניגוד למאום, שים לב בריפלי, שים לב, הוא כן יודע מה זה פחד, אוקיי? הוא אחרי הריצה באמת מדהימה שלו, בוא נגיד שאם הוא היה עם אפס פחד, זה היה פרסט דאון כבר שם. אבל הוא ירד כזה קצת מוזר,
כן, אבל
קצת
אוקו. הוא כנראה עם הקוטרבק השלישי אולי.
נכון, נכון.
לא, אין, לא היה קוטרבק שלישי במשחק.
לא, אנדי ריד, אנדי ריד.
אז מי הגיבוי?
בטח לזה...
שאלה טובה, זה כנראה אחד הרצים האחוריים שהיה קוטרבק בעבר.
בקיצור, יש דקה 42 על השעון. עכשיו... אני פה, שוב, אנחנו לא באים ללמד את מי שלא מבין מה זה, אבל בוא נגיד, כולנו נסכים שטוני רומו הוא הפרשן הכי טוב בעולם, בעולם הספורט כיום, ואחד מהפרשנים הכי טובים אי פעם בספורט בכלל כבר עכשיו, לפי איכשהו מפרשן. הוא תמיד יודע מה יקרה, הוא תמיד צודק, הוא תמיד הכל, הוא מפרשן לפני שזה קורה ולא אחרי. ורומו אומר, כשצ'דני עושה את זה, הוא אומר, והוא שולח אותם, ל-AFC Championship, ואז מרים בריפלי שזה היה חסר חצי יארד, ואז הוא מיד מתקן, כי הוא מצחיק גם, he almost sends them to the AFC Championship, ג'ים. עכשיו, המהלך מגיע, יש 4th and 1, הם על ה-40 שלהם, סליחה על המונולוג, ואז אתה, הם צריכים פשוט, או לבעוט, ואז אתה אומר, טוב, ניתן לקליבלנד עם בייקר מייפילד.
להיות קליבלנד.
כן, ועם תופסים נחמדים, אוקיי, אולי אחד יותר מנחמד, קשה, שוב, אני לא מניח שרוב אוהדי הפוטבול ורוב הפרשנים היו נותנים לקליבלנד 7 נקודות ממהלך מתחילת מהאנזון שלהם או מ-20 או מאיפה שתרצה. לא משנה. בהנחה שהוא הולך על זה, כמובן יודעים מה הסיכונים. אתה נותן לבייקר מייפילד מגרש קצר, והוא הוכיח בדרייב הקודם שהוא עושה את המגרש הקצר הזה, שכן יש שינוי בקליבלנד, בטח עוד מהתורי גם מספר על זה קצת, נחמיא למפסידים על שינוי התרבות, על מאמן חדש, על כל זה. אוקיי, ואז הוא משאיר אותם על המגרש, את ההתקפה, וטוני רומו אומר, שאתה רואה שקליבלנד גם מרים בליץ וכל זה, וטולי רומו כזה מספר, הוא ינסה למשוך אותם באופסייד, זאת אומרת שאם הם ייצאו לפני הזמן, יקבלו עונש של 5 יארד, וקנזס סיטי בעצם תגמור את המשחק. עכשיו, אני לא יודע אם אתם שמעתם, או אם ראיתם את הריפלי, אורי שידר את זה, אז הוא בטח יתרכז במה שהוא אומר, ולא הקשיב לרומו כל הזמן, כי הוא צריך לשדר בעצמו. טוני רומו, איזה 20 שניות, כאילו הם עומדים, והשעון רץ, איזה 10 שניות, 15 שניות, הני אומר, שומעים את הקול שלו, שהני אומר, צריך חכות לשעון, חכו עוד, חכו לשעון, הני. ואז טוני רומו אומר, אין כאן מהלך, תראו את הבאדי לנגוויג', תראו את שפת הגוף של כולם. עכשיו, אני כבר מתחיל לחשוב ספקולטיבית, בוא נהיה אנדי ריד כזה גאון, שאולי הוא אמר לטוני רומו להגיד את זה, אבל, ואז פתאום, שש שניות לסוף השעון 40 של המהלך, הם עושים את המהלך, ומשלימים את זה לטייריק, ונגמר. ומיד אני חשבתי, שעם כל הכבוד, כל מה שאמרתם על מהומס נכון, אבל פאקין אנדי ריד, יש פה מישהו ששוב, זה ברור שזה צלש או טרש, אבל איזה יופי זה בספורט, שיש מאמן, שגם אכל המון המון חר במהלך השנים, על ניהול זמן וניהול סיכונים, ואיך שתרצו לקרוא לזה, על קלאץ' וזה, שהמאמן שם משחק כזה חשוב, בידיים של קורטרבק, שהוא בוודאות לא טוב, אוקיי? והוא עושה את המהלך שאולי, אני לא יודע אפילו אם הוא היה עושה אותו עם ההומס, כי אולי הוא לא צריך לעשות מהלך כזה עם ההומס, אבל איזה יפה זה, איזה יפה זה האומץ, איזה יפה זה ניהול המשחק, ואיזה יפה זה הביטחון שהוא בטח נותן לשחקנים שלו עכשיו גם הלאה, שהוא אומר, עם כל הכבוד לזה שיש לי את הקורטרבק הכי טוב שאי פעם שיחק פוטבול, גם אם הוא פצוע, אני עושה את המהלך הזה. וזה בעיניי היה מדהים לראות.
זה הרבה יותר מצלש או טרש לדעתי, אגב, כי אם אתה זוכר, אנחנו דיברנו בפרק הקודם על פז, ואמרנו שקנזס סיטי ניצחה את שבעת המשחקים האחרונים שלה בהפרש פחות מטאצ'דאון, והרבה מאוד במשחקים האלה, זאת אומרת, אמרנו שהם ימנו את השריר הזה של לנצח משחקים צמודים, ואמרנו שגם חלק המשחקים האלה ניצחו בדרייב מכריע שהם עשו בעצמם, ההתקפה למשל מהאומס נגד הריידרס, יש משחקים שהם ניצחו בלשמור על הכדור, כמו שקרה נגד טמפה ביי, כמו שקרה נגד מיאמי, ומה שהוא עשה פה, הוא בעצם לקח תבנית שאומנם היא אמיצה ומרשימה של איך קבוצה שומרת על הכדור, ארבע דקות אחרונות, ארבע וקצת דקות אחרונות, אבל עושה את זה לא בעזרת, לא במהלכי ריצה, שהם תמיד הבחירה השמרנית, כי גם אם הם לא מצליחים, לפחות מורידים את השעון. הוא עשה את זה עם מסירה, רוב הפעמים, גם נגד מיאמי, גם נגד טמפה, ופה בעצם רואים את, אנחנו רואים את ריד, עושה משהו שתפור, לוקח חליפה, שתפורה למידות המאוד ייחודיות של מהאומס, על כל הוודאות שלו, על כל הביטחון שלו, ובעצם הוא לוקח אותו, מלביש אותה על מישהו, שהידיים שלו קצרות יותר, הרגליים שלו קצרות יותר, אבל איכשהו, בדרך נס, החליפה הזאת מתקצרת ונהיית בזמן אמת, מתאימה גם לממדים של צ'אד אייני. שמענו את זה בכלל?
כן, שמענו הכל. שמענו הכל.
אתה אומר, האם אני במונולוג מדהים ומקשיבים, או שאף אחד לא מקשיב? זה קורה לי הרבה.
בדיוק, כן.
לא, דבר ראשון, אני חייב להגיד לאורן שפו על המונולוג, זה היה, הכנסת אותי חזרה למשחק, זה היה, אני חייב דבר ראשון להגיד, ששניכם צודקים, אבל משהו מאוד חשוב, ופה כן חייבים לתת את הקרדיט למהומס, מי שזוכר אוהדי הפוטבול הוותיקים, אנדי ריד, אמרת את זה בחצי משפט, היה... הייתה עליו הרבה ביקורת לאורך השנים, ניהול שעון, ניהול משחק, הרבה בעיות. למעשה מהאומז הפך אותו להיות אמיץ יותר. בזה שהוא שחקן טוב יותר, אז הוא יודע, אני יכול ללכת על זה טוב יותר ויותר ויותר. וזה מה שקרה. וההכנה הזאת, וצ'אד אייני התראיין גם אחרי המשחק, אמר, עבדנו על המהלך הזה. הייתי מוכן לזה ביום שבת, עברנו על המחים האלה, אני ופטריק ואנדי ואריק ביאנמי, המתאם התקפה, והיינו מוכנים לזה, למצב הזה. וידענו מראש, לא היה ספק שאנחנו נלך על זה מההתחלה. ודיברת על השפת גוף של השחקנים שרומו אמר, הוא צדק לגמרי. ראו לאורך כל ההכנה למהלך הזה, התזוזה של הרנינג בחזרה למהלך, כולם ידעו שבסיטואציה מסוימת, זה מה שהם עושים.
הם גם עבדו על המימיקה, תבר.
כן, עבדו על הדברים האלה, הם אמרו, אתה רואה את השחקני קו התקפה, הם עומדים רוב המהלך, הם אומרים, הם משדרים, אנחנו לא הולכים להוציא את המהלך הזה.
כן, אנחנו מקסימום ננסה למשוך אתכם קדימה, ואם לא, אנחנו נפתקדו.
איזה יופי זה אבל, איזה יופי שכל כך הרבה שחקנים שונים גם צריכים לדעת לשחק, יענו, אקטינג. איזה יופי, איזה יופי התאום שהמהלך הזה יוצר, ושוב, זה לא מהלך, שוב, זה לא מהלך קשה בתאוב, זאת לא מסירה קשה, אבל גם אפילו טייריק, התזוזה שלו, שהוא נכנס ביארד אחד לתוך המקום, שכאילו אסור לו להיות בו, ומיד יוצא, הוא יודע מיד שזה, מה שצריך לעשות זה לשבת, וכמי שעד או עדיין עוד, לא יודע מה, אני בכלל חושב על סן דיאגו, שעכשיו לוס אנג'לס צ'ארג'רס, זה לא מובן מאליו, שאתה תופס את הכדור, והמהלך שלך, ואתה יוצא לדעת שניצחת, ולכן אתה יושב. קרומרתי לדעתי זה היה, לא ידע על זה, והפטריוטס לקחו עוד סופרבול בגלל זה, או משהו כזה פעם, כשעוד היה אכפת לי. אבל הכל, שמה, המשמעת של הקבוצה הזאת, אצל יותר מדי שחקנים, זה פשוט מדהים, אתה יודע, זה גם קלסי, זה באמת, היא כל כך מדויקת, ואני חושב ש... אתה אומר שזה מהאום, זה יכול להיות שאנדי ריד גם יתאחד עם עוד איזה איש צוות עכשיו, אתה אולי יודע מי בדיוק, אבל שעזר לו קצת להתגבר על פחדים, או שעזר לו לנהל שעון, אולי יש לו איזה גאון כמו לזה,
לבין. אז בוא אני אגיד לך, טוב שאתה שואל, כי אם אתה מעלה את זה כבר, אז נגיד לך. את האמת, מי שמגיע לו הקרדיט, ונותנים לו את הקרדיט מאחורי הקלעים למהלך הזה, זה העוזר מאמן קווטרבקים, קוראים לו ג'ו בלמייר, שהוא זה שלמעשה קרא את המהלך, וקיבל את ההחלטה, והוא שני מהלכים לפני, שכבר הגיעו למהלך הזה, הוא כבר הכין את הסיטואציה. והוא הבן אדם שאנדי ריד ואריק ביאנמי, המתאם התקפה, נתנו לו את הקרדיט מאחורי הקלעים. אז יש את המוח הזה, אם אתה שואל, מאחורי הקלעים.
אני רוצה להחזיר אתכם רגע להחלטה שלפני. כי דיברנו, הזכרת את סטפנסקי ואת קליבלנד. הייתה ביקורת בזמן אמת על ההחלטה לבעוט הכדור. היה לדעתי, אם אני לא טועה, היה דאון רביעי ותשעה ירדים, משהו כזה.
נכון.
אני עדיין אומר, למרות שזה נגמר כמו שזה נגמר, ההחלטה, יכול להיות שלא יסכימו איתי, ההחלטה המתבקשת הייתה לבעוט את הכדור, זה מה שאני הייתי עושה, אם הייתי המאמן של קליבלנד.
גם אני, גם אני,
זו החלטה נכונה. למרות שנשאר מעט זמן, אני חושב שזה שאתה חייב להשיג את הדאון הראשון, זה לא בהכרח אומר שהסיכויים שלך גדלים ביחסיות אקספוננציאלית לפי מידת הצורך שלך, זה עדיין משימה נואשת. אני חושב שבחד משמעית, הרי קליב מסתבר סביב דבר שקנסי צריכה שני דאונים ראשונים כדי לגמור את המשחק. הסיכוי שהן יצליח להשיג שני דאונים ראשונים, בדעתי היא נמוך משמעותית מהסיכוי שלהם להמיר דאון רביעי ותשעה ירדים. זה שזה לא יצא בסוף, בסדר, יהיו out, לא יודע איך תקרא לזה, out coached, או נקרא לזה, נו, ברכה לי המילה, הוצאה לפועל טובה של הצד השני, אבל זה הדבר לעשות. אני חושב שלא תמיד, בוא נגיד, זה לא הסיטואציה של טומלין בשבוע שעבר. וזה שהם הלכו פעמיים על דאון רביעי בדרייב הקודם, יש הבדל בין פיגור של 12 לפיגור של 5, ויש הבדל בין דאון רביעי קצר לדאון רביעי ארוך, בכל אופן, לסיכום העניין הזה, באמת, שני הצדדים אולי עשו את מה שהם היו צריכים, ובאמת זה נשאר אותו דבר כמו שזה היה, זה היה 22-17 כשקליבלנד עשתה מה שהיא צריכה לעשות, וזה נשאר 22-17 בגלל שקנזס סיטי עשתה מה שהיא צריכה לעשות.
כן, אתה יודע, גם נתייחס לעוד נקודה, ואז נמשיך גם, אתה יודע, היה כזה את ה-19-3, ואז היה הרי עוד מהלך שמראה קצת על אולי עדיין, איגינס למשל, נגיד, אתמול גבר שלי סיפר לי שבליצ'ק תמיד אומר don't reach, זאת אומרת, שאתה לוקח את הכדור ואתה כבר יודע איפה אתה בטוח, עדיף לא לפעמים להושיט את הידיים קדימה רק כדי להגיע לטאצ'דאון, עכשיו ברור זה חוכמה בדיעבד כרגע, אבל כן, אם אתה חושב על זה באופן, בוא ניקח מתמטי, סטטיסטי, קליבלנד כבר השיג את הדאון הראשון עם בעצם התפיסה. היגינס הרי בוורסט קייס סנריו עכשיו סידר להם 4 מהלכים מחצי יארד, אוקיי?
כן.
החוק מאוד מעצבן. אני גם מבין למה יש אותו. הלוואי שלא היה אותו, זה באמת, זה כנראה הפער הכי גדול בין טוב לרע במהלך אחד שיכול להיות על, על, על פאול, זאת אומרת לא פיק סיקס, אוקיי? כמו שהיה למשל במשחק של בפלו, שאתה יודע, אתה כמעט עושה טאצ'דאון בעצמך וחוטף באותו מהלך טאצ'דאון לצד השני. פה אתה בא לעשות טאצ'דאון, כי יש לך 7 נקודות, עכשיו מלא לפעמים שאתה לא מצליח, והקבוצה היריבה מקבלת את הכדור מהוואן יארד ליין שלה, אז אתה לפחות אומר, טוב, יש לי פה סייפטי, יש לי פה גוד פילד פוזישן אם הם לא מצליחים, יש לי פה כל מיני יתרונות. פה אתה כאילו מילימטר מטאצ'דאון, אבל בעצם נותן את הכדור ל-25 יארד של הקבוצה היריבה.
ה-20,
כן. ואני לא עכשיו, אני לא נגד, קשה לי לה, זה כן חוכמה בדיעבד, כי איגינס רואה מול את הטאצ'דאון, אבל כן יכול להיות שמשמעת פשיסטית פה.
קשה מאוד לחבות אינסטינקט, כל המשחק נכון, הזה נכון. בנוי על זה שאתה כן
נראה לי שבליצ'יק 30 שנה, נראה לי שבליצ'יק אבל 30 שנה מחבה אינסטינקטים של שחקנים.
הוא מעניין שחקנים שמושיטים את הכדור ככה לאנזון, הוא שונא את זה. אבל החוק הזה זה חוק ש... כולם מדברים עליו, וזה הדיבור עכשיו בארצות הברית, הולכים, כנראה ישנו את החוק הזה באוף סיזן הקרוב, אבל החוק בעיניי, אין אלטרנטיבה אחרת, זה קורה כמה פעמים בשנה, 3 פעמים בשנה, אין מה לעשות, בסופו של דבר...
למה לא לתת את הכדור מהיירד האחד?
למי?
לקבוצה השנייה.
לקבוצת ההגנה? למי ש... זה משהו שאין לי בעיה איתו, אבל הכדור צריך לעבור זה, אל ת...
רגע, עצור, אבל אתה יודע למה הם עושים את זה? הרי בגדול, מה שזה נועד למנוע, זה נועד למנוע מין פימבולים ידידותיים כאלה מהירד האחד, שיכנסו איכשהו לאנזון, ואז אתה תוכל להשכב על זה. ניר אולי מציע פה שאין סיכוי שאתה מקבל מזה משהו, אבל עכשיו לך תשפוט מה זה פאמבל בכוונה, מה זה בטעות. הם רוצים נראה לי למנוע מצב שבו אתה כאילו יכול איכשהו לעשות טאצ'דאון מזה.
לא, 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 אני מסכים. אני חושב שהחוק מאוד עקבי עם כל החוקים בפוטבול. האנזון הוא מה שנקרא במרכאות אזור מקודש. הוא לא ניטרלי כמו שאר אזורי המגרש. כאשר שחקן התקפה עושה עבירה בתוך האנזון, או ששחקן יוצא מחוץ לאנזון, זה סייפטי לטובת ההגנה. זה צריך להיות פאמבל. השאלה האם זה לקבל את זה על קו ה-20, על קו ה-1 או על קו ה-5, אפשר להתווכח על זה כדי לא לתת את היתרון יותר מדי להגנה, אבל זה גם עקבי מבחינת חוקי הטאצ'בק, כי אז זה אומר שזה כמו שפאנט יוצא באנזון, אז מקבלים את זה על קו ה-20. אז יש המשכיות מהבחינה הזאת, אבל כן, בגלל התרעומת עכשיו, אני חושב שהולכים לשנות את זה באיזה צורה, אני לא יודע איזה צורה, אבל ישנו את זה באיזושהי צורה.
אורי, יש לך דקה להיפרד מקליבלנד.
מקליבלנד? דבר ראשון, אני הייתי אחד המבקרים הגדולים של ההחלטה לקחת את סטפנסקי באוף סיזן. אני לא חשבתי שהוא מתאים לקבוצה, אבל הפתיע אותי, עשה עבודה אדירה לבנות את הקבוצה במימדים במרכאות של בייקר מייפילד, בנה את המשחק ריצה, קו ההתקפה, מדהים, עשו מעל ומעבר, ההגנה, יש להם מה לשפר, והם יהיו כוח בשנים הבאות, באמת, בצלמו ובדמותו של בייקר מייפילד, והוא העלים את הסימני שאלה, היו כל כך הרבה סימני שאלה לפני פתיחת העונה, האם יבחרו מישהו במקומו בדרפט הבא? הוא הקווטרבק שלהם לעתיד.
ניר פרדה,
דיברנו על זה בנגיעה באמת השבוע שעבר, נחזור על זה שוב בקצרה, שהוא הגיע ממינסוטה על טיקט, שהוא צריך להגשים בקליבלנד, זאת אומרת, הגיע מקבוצה שרצה המון, וצריך לייצר לקבוצה שלו אופי, בדיוק את האופי הזה, של קבוצה כמו קליבלנד, שעשתה כל כך הרבה טעויות, ואין החלטה, נדמה שאין החלטה נכונה שמסוגלת לקבל, להצליח להגשים את החזון, בפעם הראשונה אולי מזה, מאז בליצ'ק אולי, מאז שהם קיבלו את הקבוצה, מאז שהם קיבלו את הקבוצה מחדש ב-99, זה כבר אומר הרבה, הבן אדם הצליח להגשים החלטה מנהלתית של קליבלנד, זאת אומרת, להצדיק החלטה מנהלתית של קליבלנד, וזה כבר אומר עליו הרבה.
כן, אז אנחנו נחזור אליהם, בפלו, עוד מעט אנחנו נדון גם לקראת המשחק בבפלו קנזס סיטי, אבל קודם סיכום של מה שראיתם מבפלו, אני חשבתי, בוא נגיד, אני קניתי את ההייפ של בולטימור ונפלתי על השכל, אני לא שאני לא מתלהב מבאפלו, אני מתלהב, אני עדיין חושב שכשמהאומס בריא, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה בטח, כשמהאומס בריא אז אני חושב שהם לבל מתחת קדזה סיטי, אבל בלי ספק, שיעור, קיבלתי גם שיעור באפלו עוד יותר כבוד. ניר.
אני חושב שהמשחק הזה לפי התנאים שלו היה אמור להיות לשחק לטובת בולטימור, ראינו קבוצה, את בפלו בלי מוס, קבוצה שמול, בוא נגיד ככה, בולטימור הגיע למשחק הזה מול קבוצה כמו, סליחה, בפלו הגיע מול בולטימור עם כל המוניטין של אלו שעצרו את דרק הנרי, גם לקחת להם את הרץ האחורי, השארת למעשה רק את אלן, ובתנאים ממש לא אידיאליים למסירה, כמו שראינו את מזג האוויר, שהתבטא גם בשתי החטאות של טאקר, אני בטוח שלרוח היה חלק בשני הפספוסים שלו. קבוצה ש-20 המהלכים הראשונים שלה במשחק היו מהלכי מסירה, אחד ממשתבש, ולכן היה איזשהו סקרמבל של אלן, ודווקא, ואלה מצד שני, זה התנאים המושלמים לקבוצה כמו בולטימור, שכן יותר בנויה על הריצה, ואנחנו לא ראינו כלום מבולטימור, ודווקא מאלן ראינו יחסית, נכון, זה היה משחק שכל מסירה בו נקנתה בדם, אבל כן ראינו דברים יפים עם דיגס, ראינו דברים יפים עם בראון, פחות ביזלי ופחות גבריאל דייביס, אבל ראינו קווטרבק שבתנאים הכי לא אידיאליים בעולם, גם שהכל עליו, גם בתנאים מזג אוויר לא פשוטים, כן צריך לייצר את השני דרייבים, שלושה דברים שהיו דרושים, כדי לברוח עם המשחק הזה.
כן, זה לא היה משחק מדהים של אף שחקן, אולי דיגז עם שורה דיגזית.
רק של ההגנה של בפלו.
כן, אורי, אז בוא תיקח אותנו, כאילו, תגיד...
ספר לנו על מת מילאנו.
בדיוק, ותיקח אותנו קדימה.
את האמת, ורק כדי להשלים על אלן, מה שהכבוד שהרייבנס נתנו לו, זה מסביר הרבה על השינוי במעמד של אלן. הם התייחסו אליו כמו אל מהום. הרייבנס הם ההגנה הכי אגרסיבית בליגה. הם כמעט בחצי מהפעמים, הם שולחים בליצים, יותר מהקו הקדמי של ההגנה, שולחים בליצים יותר מחצי מהפעמים. מול אלן, שהוא מצוין נגד הבליץ בדרך כלל, הם שלחו רק 20% מהפעמים. וזה מראה כמה הם פחדו ממנו. הם נשארו מאחורה, שיחקו הגנה אזורית, ופשוט נתנו לו לשבת ולפרק אותם.
קצת כמו שקליבלנד עשתה מול מאונס מחצית ראשונה.
בול, אבל אלן בהתחלה לא ידע להתמודד עם זה, והרוח גם עזרה, והרוח הייתה גורם מאוד משמעותי, אבל בסופו של דבר, ההתאמות שבריין דבול, המתאם התקפה של הבילז עשה במחצית השנייה, היו נהדרות, והם לקחו מה שנתנו להם. ואני חושב שכדאי לדבר על למר ג'קסון. בסופו של דבר אנחנו רואים שהבעיה בהתקפה של הרייבנס, הם לא מסוגלים להתמודד עם סיטואציות צמודות, בוא נקרא לזה. גרג רומן, המתאם התקפה, לא יודע להתאים את עצמו מה קורה שההגנה לוקחת את הריצה, או את החלק הכי חשוב של הרייבנס, והם לא מסוגלים לייצר סיטואציות מסירה, וראית, ונגיע
לפי... מה קורה כשהתקפה, שמשהו לא משתבש?
לגמרי,
כי ג'קסון תמיד מצליח, בדיוק, לא, כשג'קסון צריך לאלתר, אז אוקיי, יקרו דברים טובים. מה קורה כשהוא לא צריך לאלתר?
נכון, מתוך הסכמה הבנויה, הוא מאוד מתקשה, וזאת הבעיה שלהם, ואני חושב שגרג רומן, המתאם התקפה, למעשה איבד את המקום שלו, והוא הולכים להביא מישהו במקומו.
יצטרכו למצוא מישהו שיגשים את ג'קסון בתור מוסר, כי אני חושב שחד משמעית, אוקיי, זה כבר, הוא שנתיים שלמות מלאות בליגה, שנתיים מלאות, נכון?
נכון,
שנתיים וחצי
מה שהחליף את... כן, היה לו את החצי הראשון.
הוא
עדיין בריא,
הוא נשאר על הרגליים, אני מבודד את החוותה שהוא קיבל עכשיו באנזון, כי זה על בית סנאפ, אנחנו נדבר אחרי זה על הסנאפים של בולטימור, אז זה אני מבודד, אבל הוא הצליח להישאר בריא, זאת אומרת, הסיגון משחק שלו, הוא לא נפצע מהריצות שהכדור אצלו, אבל זה יקרה מתישהו. זאת אומרת, הוא כן יצטרך להיות, לגדר, לא אומר לך עכשיו, תעלף אותו לגמרי, שיהיה איזה פוקט פאסר כמו פייטון מנינג, אבל כן צריך להוסיף איזה משהו כזה, אפילו בשביל הבריאות שלו, לא רק בשביל הרפגוניות של בולטימור.
צריך להביא לו מישהו כמו בריין דבול, שיהפוך מאלן שלפני שנה-שנתיים, לאלן של השנה.
אם הוא הוסיף לאלן כמעט כמה אחוזי השלמה, למעלה מ10% מהשנה שעברה, הוא הפך אותו מהמוסר עם אחוזי השלמה הכי גרועים בליגה לאחד הטובים שבהם, אז כן, מישהו יוכל לעשות זה, כי התכונות שם, זאת אומרת, זה לא פה איזה מישהו שלא יודע למסור, זאת אומרת, אי אפשר לעשות איתו שום דבר, או שיש לו רק רגליים, זה לא זה.
עכשיו, אתה יודע, יש את ה... עם כל הכבוד פה גם לבולטימור, עכשיו, כל השבוע ידברו על האם בניון ישחק משחק הנבחרת, סתיו, האם מהאומס יעבור...
רגע, אנחנו עוברים למהאומס, אז אני רוצה עוד מילה אחת לפני זה על ה...
כן, רצית על הסנאפים, כן.
על הקלוזר, כן, על הקלוזר של... קלוזר, סליחה, של בולטימור, לא נעזותי. זה אולי כבר ממש נישתי לאחברי פוטבול, אבל נזכור את המשחק שבולטימור ניצחו את אינדיאנפוליס בשבוע התשיעי, אני חושב שזה היה, הם ניצחו את המשחק הזה, אבל מה שהיה שם עם מצ'קור היה הסנטר, שורה של סנאפים רעים, היה לו זה פציעה באצבע, הכל בסדר, אבל איזו שורה של סנאפים רעים, אחרי זה המשיך, גם שבוע אחרי זה נגד ניו אינגלנד, במשחק שהם הפסידו, לאחריו הם עשו את השינוי, הכניסו את מקארי להיות הסנטר במקומו, מה שרואים במשחק מול בפלו, עכשיו יגידו, זה בגלל הרוח, זה בגלל זה. אוקיי, אם זה בגלל הרוח, אז שים את ג'קסון יותר קרוב, את תוציא אותו מהשאטגן, לא יכול להיות שבמשחק כל כך חשוב, יש 3 סנאפים גרועים, 2 שממש עברו את ג'קסון, אחד הוא צריך להשתלט, השני זה עלה לו בבריאות, והשלישי שהוא צריך לתפוס רק שהוא שלח את היד כמו איזה, אתה יודע, קאצ'ר בבייסבול, פחות כמו קווטרבק, ובגלל הדבר הזה בסוף ראינו שקבוצה שכל הזהות שלה זה ג'קסון, זאת אומרת, כל הייחודיות ההתקפית שלה נגזרת מזה שג'קסון נמצא שם. צריכה להסתדר ברבע האחרון עם הקוטרבק הרביעי של השנה, שאופיר לא נבחר בדרפט האחרון, בגלל שהם איבדו אותו, כי הכדור, כי הוא היה צריך לרדוף אחרי הכדור כמו איזה פועל, כן? לא כמו מישהו שאתה אמור להגן עליו. כן. הרי זו הסיטואציה הכי פגיעה לקוטרבק, שהוא כמו... צריך לרוץ אחרי הכדור הזה, וכאילו הכל קשיר, הכל מותר.
כן. כמו ביג בן, רק שהוא רצה השקעת הכדור. ביג בן ויתר עליו.
כן, אז אורי, בתור, מעניין אותי, בתור איש מקצוע, איך אתה רואה את ה... את סוגיית הסנאפים של בולטימור.
אמרתי, דיברנו על זה, אני חושב, במהלך המשחק עוד, זה שוב על גרג רומן, כי אין לו שום אופציה חליפית. אני אומר, כן, צריך ללכת, או אנדר סנטר, שזה אומר,
כן, קרוב, ממש לגעת לו בתחת.
ממש לגעת לו בתחת, ולהוציא את הכדור ישר למער, והם לא עושים את זה אף פעם, או למצוא. בין המשחקים, למצוא מישהו שמסוגל לעשות את זה. אבל זה בעיניי, זה חלק, אמנם זה חשוב, אבל משני, כי כן צריך לתת את הקרדיט לבילס ולהגנה שלהם, ומה שלסלי פרייזר עשה במשחק הזה, הוא פשוט ידע, שוב, זה, אתה משחק במאצ'אפ מול מה שנותנים לך, גם אני דרך אגב לפני המשחק חשבתי שהרייבנס ייקחו את המשחק הזה וינצחו את המשחק הזה, כי הם דומיננטים יותר מדי מול שביעה קדמית, שזה אומר הקו הגנה והליינבקרים,
שהוא לא חזק מאוד.
לא חזק, אבל מה שהם עשו, הם הביאו את הסייפטיז לתוך השביעה הקדמית הזאת, הביאו את
הסייפטיז. אתה יודע שהם לא המסרו.
כן, הם לא פחדו מהם, הם פשוט לא פחדו, והתחלפו, דיברנו על ההגנה האגרסיבית של הרייבנס בדרך כלל, פשוט היה פה חילוף תפקידים, הבילס פשוט היו הרבה יותר אגרסיביים, הם אמרו, אנחנו ננצח את המשחק, על ידי זה שאנחנו נביא 7-8 שחקנים, לתוך האזור של הקו נגד הרייבנס, ונעמיס עליהם, ונביא בליצים, ולמר לא ידע להתמודד עם זה, הוא לא היה מוכן לזה, ומשחק הריצה פשוט נעצר כתוצאה מזה. וזה פה הקרדיט, והסייפטיז, ואם זה מייקה הייד וג'ורדן פויר של הביל שנתנו משחק נהדר, ובסופו של דבר, בגלל הלחץ הזה, גם זה הוביל לפיק סיקס המטורף, באמת המטורף שהכריע את המשחק, כי דווקא במהלך ההוא, הם לא הביאו את הבליט, אבל אמר ג'קסון שחרר, היה לו את הזמן בפוקט, אבל הוא שחרר את הכדור כל כך מהר, למישהו חשב שהיה מטרה בטוחה שלו, כשהיה לו שחקן אחר פנוי. הוא הלך למרק אנדרוס, לטייטנד שלו, ופשוט הם שיחקו הגנה מאוד שמרנית באותו מהלך, וכולם באותו רגע נעצרו. חשבת, אין סיכוי שהוא מחזיר את זה 101 יארד, כי היו לפחות 6-7 שחקנים.
כן, זה הזיה.
ואיכשהו הצליח להשתחרר, ורק למר, למעשה קלט, שיש סיכוי שהוא יצא מכל החבורה של השחקנים הזאת, וניסה לרדוף אחריו.
איפה דיקי מתקף של בולטימור?
בדיוק, מי מנסה לרדוף אחריו? ואף אחד מהרסיברים, אף אחד מהרנינג בקס, וזה מהלך של משחק, טרון ג'ונסון, באמת, מהלך ענק.
עכשיו, באמת, אז אלן, גם אמרתי לך את מה, אמרתי בשבוע שעבר, אולי כבר בשני פרקים שונים, שיש לו כבר את ה... הוא הופך להיות מזוהה עם המהלך הזה, שהוא כאילו בורח הצידה, ואיכשהו, לפני שהוא יוצא מהמגרש, הוא מצליח לנסור את זה, זה קרה שוב עכשיו. אנחנו מתקדמים. אורי, כרגע סוכניות האימורים מעריכות שמהומז ישחק. כרגע, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בשלישי בבוקר, אני מניח שהוא יעלה לילה, אולי רביעי אפילו, נעדכן.
ישחק חד משמעי.
ישחק.
אם צריך, ימצאו נוירולוג בוגר אוניברסיטת לטביה, שיחתום על המסמכים,
ויגיד שהוא יכול לספר. אז אני חוזר ואומר, רגע, כרגע לא הודיעו אפילו שזה זעזוע מוח. זאת אומרת, נכון להקראת קטע זה, לא הודיעו שזה זעזוע מוח בכלל. בדרך כלל קלורים. עכשיו, חיפשתי קצת, ועכשיו מן הסתם כולם מדברים על זה, אז יש 5 שלבים, זה נקרא נגיד הפרוטוקול, רק אמרו שהוא בפרוטוקול.
פרוטוקול.
הפרוטוקול הוא בעצם, אתה יודע, זה מ-2017-18, הכניסו את זה לכל מי שלא רק סובל ממה שמוגדר כזעזוע מוח או פגיעה, אלא גם מי שקם, נקרא לזה מצחיק, וזה ממש לא מצחיק, אבל קם מוזר, רגליים רועדות, זה התחיל אחרי זה קרה לסאבג' קראתי ביוסטון, ומהום זה, שמה, קם הכי נורא שיש, הוא קם כמו מתאגרף בין נוקאוט אחד, בין נוקדאון לנוקאוט, אז יש 5 שלבים, שאתה יודע, בשלב הראשון למשל, בודקים את הסימפטומים, רואים איך הוא מגיב ל, אתה יודע, כל מיני דברים קטנים, אימונים בסיסיים, לראות שהוא מסתדר, וזה...
כן, הרבה, ואז אומרים לו, בחרו את טרוביסקי לפניך.
כן, ולבדוק אם זה... אתה יודע, אחרי זה זה עולה, אחרי זה זה עולה, מותר לך 30 דקות, אחרי זה מותר לך הכל בלי מגע, ואחרי זה מגע, אתה ככה עובר את השלבים לפי דברים שאתה מראה. ייקח קצת זמן, ככה נכתב היום ב-ESPN, על מתי יוכלו לדעת שזה קורה, אבל תשמע, פרופסור צדוק ודוקטור שטרנבך, לא בטוח בסדר הזה, גם אגב המתמחה יוסיפוביץ', טוענים שהוא ישחק, או מרגישים שהוא ישחק.
כן, אבל השאלה איך, והשאלה האם,
אז זהו.
גמור את המשחק.
אז זהו.
השאלה זה לא שם לו איזה באונטי מעל הראש.
לא, מעל הראש.
או הרגל.
אני לא חושב שזה באונטי, אבל בדיוק, הרגל. אני הייתי הרבה יותר מודאג, ואני חושב שגם בקיפס הרבה יותר מודאגים מהבוין שלו, מאשר מהזעזוע המוח. כשאתה מסתכל דרך אגב בהילוך איתי, אתה לא רואה איפה הוא קיבל את המכה בראש. זה סוג של איזה וויפלה של הצוואר בכלל. אבל אם נתקדם, באמת הבוין הרבה יותר חשוב מהבחינה הזאת, כי הרגל היא חלק מהמכניקת מסירה, ואז זה הופך
להיות... גם הראש, לא?
גם הראש, אבל אני לא חושב שהם מודאגים מזה, אני חושב שהוא בסדר, גם ראית את הציוץ שלו אחרי, ממש, ישר אחרי המשחק, anything...
הוא צריך לא לטעות, כן.
כן, לגמרי, אז אני חושב שזה הבדיקה הכי טובה, המבחן הכי טוב שיש נגד זעזועי מוח.
אני חושב שהוא צייץ את זה עלני, כן.
כן.
אז תקשיב, הולכים על זה שהוא משחק, והולכים על זה שזה כנראה שהוא יהיה בריא. מה בפלו צריכה לעשות בסוכניות, בוא נגיד, זה קרוב, אני טוען שזה לא כזה קרוב, אבל אולי הם כן משקללים גם את הפציעה, בלי
קרוב,
קשר, המון
קרוב,
כבוד,
קרוב, המון כבוד,
אז הנה, אז המון כבוד לבפלו, זה כרגע על 2.5, בהנחה שמהומס בריא, מה הגיימפלן של
זה
בפלו?
זה 2.5 לטובת מי?
כן, זה סיטי.
זה סיטי, עדיין.
כן, סיטי? אוקיי.
כן, אבל אגב, עצם זה שזה פחות מ3, גם אם אתה משקלל את העובדה שהשנה אין הרבה קהל, או זה, אגב, זה גם מדהים שהיו שם 20,000 איש בערך, ובמיזורי יש...
כן, שם המשחק הראשון, יש שם
20,000 איש. כן, ובמיזורי, אגב, יש בין 3,000-4,000 מאומתים ביום לקוביד, זה רק במדינת מיזורי. יפה, אני אוהב את זה. אצלנו אפילו לא משחקים. בוא רגע, אורי, בהנחה שהוא בריא לגמרי, מה הגיימפלן של בפלו, איך בפלו מנצחת?
הם ינסו לעשות איזושהי משהו, צריך לזכור, שני המפגשים, שני הגמרים של גמרי החטיבות, זה שחזור של משחקים משבוע 6 של העונה. בפלו נתנו פייט, אבל לא היו ממש קרובים במשחק מול הצ'יפס, במשחק הראשון. הם ניסו לשחק כמו שכולם משחקים נגד מהומס, כולם נפלו אחורה ושלחו רק 4 שחקנים. מה הצ'יפס עשו במקרה הזה? פשוט רצו עליהם. רצו ורצו ורצו, אדוארד זילר, הראנינג בק, סיים עם 160 יארד או מעל 160 יארד במשחק הזה, ואני חושב שהם ינסו כן לשלב איזה משהו כזה. הם ינסו לשחק אחורה, אבל כן להביא בליצים מפתיעים. אין הרבה דברים שאפשר לעשות נגד מהומס שהוא בכושר, וכשהוא בזון שלו. כמו שאי אפשר לעשות הרבה נגד ג'ורדן או סטף קרי כשהם בזון שלהם. אז הם ינסו לשלב, ינסו להפתיע, הם ילמדו מהמשחק הראשון, אבל אם באמת מהומס משחק והצ'יפס במשחק שלהם, אני לא רואה איך ההגנה של הבילס עוצרת אותם.
ניר ואורי בינתיים תחשוב על אימור. ניר, תתל את הזה שלך ואימור, ואז אורי ואני מאמרים ועוברים.
אני חושב שיש לבפלו את הכלים, גם כי אני חושב שלצ'יפס יש חסרונות, ואני חושב שלנצח משחקים צמודים, הנטייה הזאת של, יש איזשהו פער בין הפוטנציאל לבין הביטוי שלו, בזה שמשחקים צמודים יותר ממה שהם אמורים להיות. לא רק במקרה מול קליבלנד, אלא בכלל, בכל המשחקים האחרונים של העונה. משהו ביכולת, תקרא לזה, לא להרוג משחק, או קשיים הגנתיים מסוימים שיש שם, שנמצאים שם. נגד הריצה למשל, אני חושב שיש יש, יש מה לנצח בקנזס סיטי, אז אני חושב שבפלו קבוצה שאם אנחנו נסתכל על הפסקים האחרונים שלה, אני חושב שאת ה-11 או 12 האחרונים היא ניצחה, לא, הפעם היחידה שהפסידה הייתה במשהו שקורה פעם ב-300 ניסיונות, זה ההייל מרי של אריזונה, קבוצה בכושר טוב, קבוצה שהיא, יש לה יכולות ויש לה גם, איך אני אסביר את זה? יש לה עוצמות שאתה לא זיהית בקליבלנד. זאת אומרת, יש לה, אני חושב שהיא מאץ' יותר טוב מקליבלנד, וקליבלנד עצמה לא הייתה רחוקה. אם האומס לא משחק מאיזושהי סיבה, שזה אומר תפקוד נמוך שלו, או בכלל לא משחק, אני חושב שזה בפלו all the way, וגם אם הוא משחק ובקבירות טובה, אני חושב שיש לבפלו דרך לעמוד איתם, ואתה רוצה שאני אהיה אמיץ, אז אני אגיד, אז אני אאמיץ, אני אגיד שבפלו מנצחים 28-26.
אוקיי, מדהים, וזה כשמהומס משחק, בוא נזכיר, אם מהומס לא משחק, אז נעשה הימורים מחדש, אורי?
אם מהומס לא משחק, אני אוריד להם...
לא נראה את המשחק לדעתי.
נוריד להם 10 נקודות לקנזס.
לא נראה את המשחק, אורי?
אני חושב שהמאצ'אפ בכלל הוא איך עוצרים את אלן, ההגנה של הצ'יפס, הוכיחו שהם יכולים לעשות את זה, גם בפלייאוף הקודם, וגם עכשיו הם מתעלים ברגעים המכריעים, ואני סומך על סטיב ספגנולה המתאם הגנה שלהם, אני אומר 31-24.
אני מאוד קרוב אליך, כי כתבתי לי 30-24 לצ'יפס, אני מן הסתם, ברור שאם מהומס לא משחק, זה לא האימור שלי, ואם הוא משחק, אני מקווה שהוא בריא כדי להצדיק אותו, אני חושב שדווקא כל המשחקים האחרונים של קנזס סיטי זה היה כמעט, אני רואה בזה את ההתפרצות שמחכה לקרות, והרבה מהמשחקים האלה אני ראיתי כמין שיעמום, ואני חושב שהשיעמום הזה נגמר עכשיו, ובהנחה שמאומס בריא וקשיר, עם מי למקלסי, וגם עם ההגנה שאפשר לתת לה קצת כבוד, אני עדיין הולך עם, עם הצ'יפס, ועכשיו אנחנו עוברים למשחק השני, בואו אולי קודם ניפרד מדרו בריז, אנחנו שומרים את בריידי כבר פרק שני לסוף, זה לא מחוסר כבוד, אני חושב שזה הכי כבוד בעולם, ניר כתב משהו נכון, שכשבריידי נפגש עם קורטרבקים מבוגרים, סלש קשישים, או איך שתרצו לקרוא לזה, ומן הסתם הוא יותר קשיש מהם, זה רק מעצים אותו עוד יותר, בריז בעיניי לפחות הזכיר לי מאוד את הסוף של פייטון מנינג, רק שלמזלו של מנינג, הסוף שלו, גם אם אינדיבידואלית, היה די מחריד, זה נגמר עם סופרבול. בריז, שורה סטטיסטית של צ'אס.
את מנינג, למנינג הייתה הגנה שפשוט סחבה.
היה לו את וון מילר, נו.
על הכתפיים לסופרבול. לבריז, יאמר גם לזכותו, שהוא התפרק שלוש שנים אחרי שבנינג התפרק, בין 42.
וזה עוד יותר מפתיע, אגב.
רק ההצלבה עם בריז. גורמת לזה לראות כאילו, נו, תראו את בריז הזה, בריד ידיין זה, ובריז הצעיר הזה פרק, תבין, בואו נשנה לעצור, בן אדם בן 42. ואין ספק שסיפור של בריז, לדעתי, לא התחיל עכשיו, זה לזהות את הסיפור הזה, צריך לקחת כמה שנים אחורה, אם אנחנו זוכרים, בתקופה של, לפני שלניו אורלינס ניתה הגנה כזאת טובה, כמו שיש לה עכשיו, זו הייתה קבוצה שהיא מגנה שמקבלת 30 ומשהו נקודות באופן קבוע. מה שזה עשה מבריס, זה מיצב אותו בתור איזה מין סופרמן כזה, שכל הזמן זורק את הכדור לקיבין אימאת, מסיים כל מיני משחקים, 400 ומשהו ירדים, ותמיד צריך לנצח ברגע האחרון ולהציל את העולם, כמו מין סופרמן כזה. בשנים האחרונות, לאט לאט עם הזמן, ההגנה של ניו אורלינס השתפרה, בריס נהיה הרבה הרבה יותר מינימליסט, מקווטרבק של ירדים, ואנחנו רואים את השיאים הכמותיים, הוא התכתב עם בריידי בטנגו ממש עד שהוא נפצע השנה, הוא הופך להיות אחד שהעיקר זה אחוזי ההשלמה, קוטרבק הכי מדויק, הכי ודאי, אמנם לטווחים קצרים. זאת אומרת, אני פירשתי את זה בהתחלה, זה היה לדעתי מעמדה של כוח עד לפני שנתיים, נאמר, או עד שנה שעברה. השנה במיוחד, אתה כבר רואה שזה פחות בחירה חופשית אולי, או אסטרטגיה, ויותר איזשהו ניסיון להחביא דעיכה טבעית, של מישהו שכבר אין לו את זה. ראית במשחק מול טמפה ביי, כל ניסיון מסירה של בריס, ל-15 ירדים ויותר, זה משהו שקשה להצטקל עליו, הלב שלך נופל לתחתוני. טוב, הכל שם זה ממש אצופלי, אם ייחטף או לא ייחטף. בריידי להבדיל, בסליחה שאני פה גולש לעניינים, ענייני אלוהות, אבל בריידי עדיין השלים במשחק שהיה, משחק לא היה מדהים, בטח לא של בריס, אבל גם לא של בריידי, אבל עדיין, ברבע האחרון, הוא יכול היה להשלים מסירה ל-15 יד לג'ונסון, הוא יכול היה להשלים מסירה של 29 יד לסקוטי מילר, שזה אגב אומר הרבה על בריידי, הלך עם כל הגלרת כוכבים האלה, בסופו של דבר במשחק שבו אבנס לא היה משמעותי, ובראון לא היה משמעותי, וגודווין היה ככה ככה, ואת המסירות החשובות שלו, בכל המשחק הוא עושה לסקוטי מילר, שזה איזושהי המצאה שלו השנה, איזה חביב כזה שלו, ולג'ונסון, שהיו לו 12 תפיסות בעונה הסדירה, ונתן שמה שלמת דאון שלישי, של 3-11, אם אני לא טועה. בול. בריידי עדיין לגיטימי, זאת אומרת, בריידי עדיין עושה דברים שאני, אם אנחנו מנתקים את הזמן, הייתי אומר, בוא נזה, דברים שהייתי מצפה מקוטרק בין 25, 26, 27, בריס, לדעתי, במשחק הזה, פגש, זה אומר, זה יהיה האחרון שלו, כי ככה הוא החליט כנראה, אבל בתיאום מושלם הוא גם פגש בקרקעית שלו במשחק האחרון. זאת אומרת, זה צריך להיות הסוף, כי גם לדעתי, אחרי המשחק הזה, אין נמוך יותר. וחבל קצת על בריס, כי זה יהיה הזיכרון האחרון, שהמסירה שלו האחרונה, האינטרספשן, וכאילו הזיכרון הוא מין, כתבתי את זה שזה כאילו זיכרון של חוסר מסוגלות, והרי הבן אדם הוא בדיוק האף, בריס הוא כן סיפור של מישהו מסוגל, כי הוא עשור וחצי באותה קבוצה, בגיל 42 מביא לפלי אוף, בעונה טובה, קבוצה שתמיד מתחרה, ואני מניח שעם הזמן אנחנו נשכח את המשחק האחרון הזה, או את העונה האחרונה הזאת, ומה שנזכור זה מישהו שהוא, אפשר להגיד בערכת חסד, טופ 5 בהיסטוריה.
אנחנו תמיד לדעתי נשכח את הסוף, כי אנחנו תמיד מפחדים מהסוף.
אגב, אתה זוכר שהמסירה האחרונה של בריידי בניו אינגלנד הייתה אינטרספשן?
בדיוק, ואני לא זוכר, אני לא זוכר עכשיו, אני לא זוכר עכשיו איך פארב גבר, לדעתי גם הוא גבר שם נגד הג'יינטס או משהו, הוא גמר את הקריירה בגרינביי.
אז רק מחשבים כמו אורי יזכרו את זה, אחרים ישכחו את זה.
לא, אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע שעכשיו נגיד, כל הזמן היה את הקטע, היה את הריקוד האחרון, זאת שנת מייקל ג'ורדן והכל, ואני לא חושב שזוכרים את וושינגטון בכלל, את ימי הקריירה שלו בוושינגטון. אני בהתחלה פחדתי ותמיד הזהרתי בי מאיך גומרים והכל, והשתניתי לגמרי לפני כמה שנים בקטע הזה, כי אני באמת חושב לא זוכרים את הסוף באמת, אתה מעט מאוד אנשים...
העיקר הוא לנסות.
לא, מעט מאוד אנשים... להמשיך לנסות. מעט מאוד אנשים פורשים כשהם רוצים וכשהם בשיא. לרוב זה קורה בגלל אולי עניינים אפילו טרגיים. אבל גם אתה רואה בסדרות נגיד, סיינפלד פרש בשיא. מי פורש בשיא? כולם פורשים כמעט בעונה האחרונה שאתה אומר שהיא וואלה, די, הייתם צריכים לפרוש שתי עונות קודם. קשה, לפעמים אתה צריך את הסימן הזה, לדעתי בריז קיבל אותו גם בקטע המקצועי וגם בקטע הבריאותי. ולדעתי זה באמת הסוף, בואו רגע, אבל עכשיו, קודם כל צריך לציין...
סליחה שאני קופץ לשנייה, אמרת משהו מדהים, ופה אני אחבר את זה לבריידי.
יאללה.
איך איזה אורי, אם סתם ירצה להגיד משהו בריס, אמרת על וושינגטון וג'ורדן, שאנשים רגע יקלטו את הסיפור של בריידי, כמה הוא יוצא דופן, ועכשיו אני אומר לך...
הוא טוב בוושינגטון.
אני לא מאוהב.
ג'ורדן מגיע עם וושינגטון.
אבל זהו, יש תוכן ממשי בפרק האחרון של בריידי, שהתחיל בזמן שהוא בן 43, במערכת חדשה לגמרי, שנכון, היה בה פוטנציאל והכל, ויש בה כמה שיפצורים קטנים שהגיעו יחד איתו לכבודו, אבל בגדול, מה שאנחנו רואים פה זה קבוצה שהחליפה את ג'יימס ווינסטון, בטום בריידי, לצד עוד כמה שינויים קטנטנים, אולי אורי ירחיב על זה יותר, ובגדול הפכה לקונטנדרית לסופרבול. היא נמצאת ניצחון אחד, אמנם בתנאים מאוד לא אידיאליים, כן, מלהגיע לסופרבול, ואני אומר עכשיו באמת, אולי יגידו שאני מגזים, אני חושב שאם בריידי מסיים את העונה הזאת, עם טבעת אליפות שביעית, אני חושב שזה שם אותו תור הספורטאי הגדול בהיסטוריה. עם כל הקשיים שזה ספורט נישתי, לא עולמי, כספורטאי, אני, היכולת להיות מעל הזמן, לא רק מעל הזמן, אלא גם מעל הנוחות, הוא צריך לברוא לעצמו עולם חדש. מי חשב ש... זאת אומרת, אנחנו כל מיני היינו צריכים לעסוק בשאלה, מי יותר גדול, בליצ'ק או בריידי, בליצ'ק או בריידי. עכשיו, אנחנו לא יכולים לפתור את זה, ולא בטוח שבכלל צריכה להיות תשובה, אבל אנחנו כן יכולים להגיד על בריידי משהו, אנחנו לא יכולים להגיד על בליצ'ק. הוא עשה את זה לבד במקום אחר, במערכת שיש לה המון פאקים, עם קבוצה שיש לה בעיות משמעת, עם קבוצה שיש לה מאמן שהוא לא תמיד יודע לעשות את זה, ולא תמיד יודע לתת לו את מה שהוא צריך, ולקח לו זמן ללמוד אותו, וביקר אותו מאוד בהתחלה. ובריידי, אשכרה, לבדו, בעצמו, לקח קבוצה ש-18 שנה לא ניצחה, 19 שנה לא ניצחה בפלייאוף, 13 שנה לא הייתה בפלייאוף, תראה איפה הוא הביא אותה.
בוא נגיד שאם הוא יעשה את זה, אחרי ניצחונות על אירון רוג'רס ופטריק מהומס, אז זה... יהיה מאוד קשה, כאילו, אלה שהתנגדו למה שאמרת עכשיו, אלה שהתנגדו למה שאמרת עכשיו, הוא לא יפרוש.
אלה שהתנגדו... אבל הוא בניגוד לכולם, הוא יפרוש בשיא.
כי תמיד יהיה סי.
הוא יעשה עוד עונה, כן, תמיד יהיה סי, בדיוק.
לא, תקשיב, רגע, אבל אורי, שנייה רגע. בוא רק, כן, אנחנו צריכים להגיע עכשיו לרוג'רס, ולצערנו לא נשאר לרוג'רס הרבה זמן, ככה זה תמיד, ניהול הזמן שלנו זה אנדי ריד לפני 2018, אבל המשחק הזה היה של ניו אורלינס, המשחק כבר היה שם, אם לא קוק והכל, ומה שיפה במה שבריידי עושה, זה שאם אתה, לא יודע, אם אתה אוהב אותו, אז אתה קורא לזה, אני סומך עליו, ואם אתה שונא אותו, אז אתה מפחד ממנו. אין מי שאני רואה כאוהד ניטרלי, ומפחד ממנו יותר מאשר טום בריידי, ואני לא שונא אותו, ואני לא רוצה ברעתו. איכשהו תמיד יוצא שאני מעדיף שחקנים שנגדו, אנשים שנגדו, כי הוא כזה טוב, והוא, אגב, כשניר אומר, הספורטאי הגדול בהיסטוריה, בריידי הרי הוא אתה נגיד מתחיל להגיד שמות של ספורטאים ענקיים, זה כזה ג'ורדן ומוחמד עלי, ואתה יודע, זה כזה, זה תמיד משתלבת שם גם הקריזמה והכל. בריידי הוא פריטי בוי כזה, שהוא לא יותר מדי עושה למען הזולת, לפחות מה שאני רואה, הוא לא נכנס לדיונים מול זה, אבל ההגדרה שלך הייתה כל כך מדויקת, כי זה ספורטאי, אוקיי? זה ספורטאי שלוקח גם את הקריירה הכי... אתה יודע מה? הוא אולי שילוב אפילו, שאם אתה רצית להשוות לאחרים, אז זה לברון וג'ורדן ביחד. זאת אומרת, גם הקילר הזה, הקלאץ' הזה, שזה הכל, וגם הקריירה הארוכה הזאת, שלא נראה בכלל שהוא אנושי, כי שוב, את ג'ורדן בוושינגטון ראינו, זה כבר לא היה מייקל ג'ורדן, הוא לא היה גרוע, הוא נתן מספרים יפים, אבל הוא לא הצליח להעלות אותם למשהו. בריידי, אתה מסתכל עליו עכשיו, ואומנם הוא לא הקורטרבק הכי טוב בליגה, והוא לא השני, והוא גם לא השלישי, אבל הוא מגיע עד הסוף כמעט תמיד, הוא עושה את מה שצריך. הוא בדיוק עושה את מה שצריך. וגם במשחק הזה, אתה יודע, השורה הסטטיסטית שלו, 199 יארד, 18 השלמות, אור יגיד לנו, זה לא מדהים, אבל שני טאצ'דאונים, עוד טאצ'דאון בריצה, סק אחד בלבד.
הוא גם לא טעה מול הגנה, שעם כל הכבוד להגנה של טמפה ביי, שאפשר לזקוף לזכותה,
את משלטה לדרובריס.
נכון, לא רק זה.
אז עכשיו זה לא קרה.
הגנה יותר טובה משל טמפה, הוא לא נפל איפה שבריס נפל.
כן, אני רוצה לעשות.
זה לא היה משחק של 400
ירדים. זה היה משחק מינימליסטי מבחינת בריידי, כי הוא לא היה צריך לעשות. דיברת על החיכוך שלו עם אריאנס לאורך העונה, ההתאמה שהם עשו במשחק הזה מהבחינה הזאת הייתה מדהימה, הם רצו 35 פעם, שזה משהו שהם לא עשו כל העונה.
שזה 30 פעמים יותר מאשר המשחק הקודם בין הקבוצות.
בדיוק, בדיוק. וההגנה זה של טמפה ביי, זה הסיפור פה. מי ששם לב לדווין ווייט, הליינבקר, היה מדהים, היה בכל מקום במגרש, ואני כן רוצה להגיד עוד מילה אחת על דרו בריז. אני רוצה לסיים במשהו חיובי, כי הוא באמת אחד הגדולים, חבר אחד לתהילה העתידי. רק תמצאו, תחפשו ותמצאו את הציטוט של טיירן מתיו, הסייפטי של הצ'יפס, מה הוא אמר עליו, הוא נולד וגדל בניו אורלינס, והוא דיבר על מה...
כן, גם מ-LSU.
כן, היה גם ב-LSU, מה הוא עשה לעיר הזאת, הוא נתן להם תקווה, הוא נתן להם חיוך, הוא גרם להם להרגיש טוב, והוא גרם להם להרגיש שהם יכולים לנצח במרכאות, לכל החבר'ה שיצאו שם מהגטאות בניו אורלינס, וזה דרו בריז, הוא שינה את העיר הזאת, אחרי הוריקן קטרינה, וזה מה שיפה, וחשוב לסיים איתו בנימה החיובית הזאת, וזה שווה להזכיר את מה שהוא עשה מעבר למשחק.
זה מדהים, אני אמרתי לך, אני התחלתי לראות את הצ'ארג'רס, והוא היה שם עוד קורטרבק במשחקים הראשונים שהייתי, אני עדיין מתהדר במאזן מושלם כאוהד צ'ארג'רס באצטדיון, הייתי באיזה 10-12 משחקים באצטדיון, לא ראיתי הפסד שלהם, חבל שלפלייאוף אף פעם לא נשארתי, ודרו בריז גם שם, ניר צודק אגב, דרו בריז, ניר, אתה סיפרת איך הוא היה ענק ודח, דרו בריז גם לא התחיל ככה, דרו בריז זה קריירה מאוד מאוד מיוחדת במסלול שלה או בגרף שלה, ואין ספק, אחד הגדולים, ביפר, אני רוצה רגע, כן, לפזילה קדימה, עוד שנייה עוברים לרוג'רס, ואז למאצ'אפ, אמרת על ההגנה, ניר, אני רוצה כן לציין בטמפה ביי את דווין ווייט, אני יוצא עכשיו אורי, ומתייחס לשחקן ספציפי בהגנה, כי ראיתי קצת וידאו וקטעים עליו, וגם מהמשחק וגם בכלל, 11 טאקלים, אינטרספשן, הרים את הפאמבל, איזה משחק אדיר, והבחור פשוט ענק, זה כאילו, יש לו שם גינונים ודחיפות וסטיף ארמס של הנרי. דווין ווייט.
היה להם גם בכלל עוד מישהו, זה ווינפילד.
אנטואן ווינפילד ג'וניור.
היה להם דראפ מדהים. עכשיו אנחנו יכולים...
דווין ווייט היה שנה שעברה, אנטואן ווינפילד השנה.
כן, לא, אני אומר, לא על דווין. היה ווינפילד וגם הטאקל השמאלי שהם הרימו.
דווין ווייט בן 22.
נכון, קליר.
כן.
הם עשו, לא טאקל שמאלי, סליחה, טאקל ימני, נכון?
נכון,
ווי. שמאלי זה סמית. היה להם, אנחנו היום, אתה יודע, בפריזמה של 9 חודשים, בדראפט ההוא, פגז, שחקו אותה.
אנטון ווינפילד גם יש את הסיפור, אני לא יודע אם אתם יודעים, הסייפטי הוא הבן של שחקן עבר במיניסוטה, אז הוא רשם אחרי המשחק שזה נקמה על הבאונטי ההוא, נגד כשאבא שלו שיחק בקבוצה ההיא. אז מבחינתו הוא אמר, גרמתי להם לבכות, וזה עשיתי את שלי.
אבא שלו הוליד ילד בגיל צעיר, אתה אומר. הבאונטי היה אתמול.
מאוד. אבא שלו צעיר בכמה חודשים מבריידי. זה מדהים, תחשוב. והוא משחק איתו.
בריידי ישחק עם הנכד שלו. עכשיו, יאללה, צריך, כן, צריך להתקדם. לא הרבה, בואו, יודע מה, בואו, כן. רוג'רס פשוט המשיך לעשות את מה שהוא עושה כל העונה הזאת. עושה את זה גם נגד הרמס, וניר, בוא רגע תגיד את מה שראית מהמשחק הזה, וכן נלך כבר לקראת בריידי נגד רוג'רס.
אנחנו נלך, זהו. אז עכשיו אנחנו ראינו שאיך השני משחקים הראשונים בין ניו אורלינס לבריידי, לא כל כך רמזו על הבאות, ואולי אפילו לאיפה.
או כן, אתה יודע, כאילו התכונן.
שירתו כבר את טמפה ביי, דיברנו על זה גם בפרק עם טלפז לפני המשחק, המשחק, עכשיו, אני חושב שקצת הזכיר, הניצחון של טמפה, עכשיו, אני אולי מזכיר מאוד את האופן שבו הם ניצחו את גרין ביי. המשחק הזה התחיל, עכשיו התחיל עם זה שבריידי פעמיים טרי אנד אאוט, בקושי הוא גם השיג את ההמרה בדרייב השלישי. כך הוא גם התחיל את המשחק מול גרין ביי, היה 10-0 לגרין ביי, הכדור בידיים של רוג'רס, נראה לך כמו הדבר הכי ודאי בעולם, ואז ההגנה התעוררה עם שני אינטרספשן, ולפני שבריידי יכול היה, היה צריך ממש לדחוף את הכדור פנימה כמה ירדים, וזה היה 14-10 לטמפה ביי, ומשם גרין ביי התמוטטו. עכשיו מצד אחד, יש פה באמת את ההוכחה שיש לטמפה ביי את מה שצריך, אמנם אז היה בתנאים הרבה יותר נוחים, במגרש ביתי ולא מינוס 5 מעלות, או כמה שלא אמור להיות ביום ראשון, אבל השאלה היא האם גרין ביי זה כבר נותן איזשהו מידע, שלא היה לה, ועכשיו כן יש לה, וזה יעזור לה לנצח דווקא יותר, כי בוא נגיד ככה, זה לא יהיה 38-10 לטמפה ביי, ביום ראשון.
ללא ספק, אני באמת צפיתי אתמול במשחק הזה, שהזכרת עכשיו משבוע 6, וההבדל המשמעותי, דבר ראשון, רוג'רס לא ימסור את הפיק סיקס הזה, והם לא יאבדו את היתרון של ה-10-0, ודבר שני, הם יהיו מוכנים, קו ההתקפה של הפקרס, הוא הסיפור מהמשחק מול הרמז, והוא צריך גם להיות הסיפור במשחק מול הבקנירס. כי למעשה, הקו התקפה שיחק מצוין והוא מדהים, והם עצבו את ההגנה של הרמז ואת אירון דונלד. במשחק מול הבקנירס בשבוע 6, הם היו נוראים. הם לא ידעו להתמודד, הזכרנו את דווין ווייט ולוונטה דיוויד, הליינבקר השני, הביאו בליצים כל מהלך כמעט, כמעט כל מהלך.
שזה מה שבולס עושה בדרך כלל.
הוא עושה בדרך כלל, ואירון רוג'רס פשוט, כל הזמן היה צריך לשחרר כדור מוקדם, הוא פעל בסק 4 פעמים, לא ידע איך להתמודד עם זה, ופשוט היו עובדי עצות הקו התקפה של הפקרס, וזה ההתאמה שהם יצטרכו לעשות לקראת המשחק הקרוב, והכושר שהם נמצאים בו כרגע קו ההתקפה, ובכלל, כל ההתקפה של הפקרס, ומשחק הריצה שלהם שעובד מצוין, הם עכשיו בחיבור הרבה יותר גדול ממה שהם היו בשבוע 6, וכמו שאתה אומר, הם ילמדו ממה שהיה.
בוא נגיד גם שגרינביי, בוא נחבר את זה עם סק מול הרמס, מצא דרך טובה להתמודד עם, נקרא לזה, עם האיום הכי גדול של ההגנה של הרמס, וזה הלחץ על רוג'רס, פלויד ודונלד, וברוקרס וכולי, איך הם, מה הם עשו? אוקיי, אנחנו מאיימים לנו על הקווטרבק, אנחנו צריכים, רוצים להיזהר שלא יגיע למרד, אז אנחנו נרוץ, אין בעיה. ועכשיו ראית הרבה פעמים, קצת שוב, כמו שקליבלנד חששה ממהומס, כמו שבולטימור חששה מאלן, כך הרבה מאמץ ודאגה רוכזו, שרק שלא יזרוק לנו לעומק ולא יגמור אותנו, שהיה כל כך הרבה ירדים שהושגו אחרי תיקול, כי פשוט לא היה מי שיתקל.
וגם בסוף זה קרה. נכון,
בסוף הוא הצליח כבר, בגלל שאחרי שאתה כבר מייצר, בונה איזשהו דפוס מסוים, אז כבר הגנה צריכה להגיב לדפוס הזה, ואז יותר קל לתת את המכה, את הנוקאוט במסירה ארוכה, וזה באמת היה משחק שראינו את גרין ביי מנצחת אותו, בלי שרוג'רס משחק איזשהו תפקיד יותר מדי גדול, אלו את הרגעים המרשימים שלו, כמו שתמיד יש לו, כמו היציאה הזאת באינזון, או כמו הריצה שלו לשם, כל מיני, או כמו שהוא...
ההשתחרויות.
בדיוק, כמו שהוא מייר להוציא את המהלך שהיו להם 12 שחקנים, כדי להרוויח את הפריפליי הזה בדאון הראשון, בדרייב הראשון, אבל עדיין, את הדברים הגדולים, עשו אירון ג'ונס, עשה קו ההתקפה, עשתה גם ההגנה באיזשהו אופן, רוג'רס באמת נתן רק את הנוקאוט בסוף.
אמרנו את זה עם בריידי, זה אותו דבר עם בריידי, היה משחק מינימליסטי של שניהם, שהיו צריכים, הם נתנו את המהלך האחד הזה.
כן, ברמז אנחנו נצטרך לדבר בעתיד, כמובן, על מה זה אומר, מה שקרה עם גוף.
כן, שאיבדו את המתאם הגנה שלהם, שחצה את הכביש.
כן.
רנדו סטיילי שעבר לצ'ארג'רס, כן.
אם מישהו מוציא הודעה כזאת... אם מישהו מוציא הודעה כזאת, כמו שהוא הוציא 10 שניות האלה בווידאו, The Staley Family, אם הוא עושה את זה בישראל, נגיד, שגומרים אותו לפני זה מתחיל. אני רוצה רק לשאול, אורי, לגבי הפקרס, לפני האימורים שלנו, מה שמפריע לי, והסתכלתי על זה כמה קבוצות, ובאמת זאת משנה מוזרה כזאת, שאתה מסתכל על הלוז, על הסקג'ל של הפקרס, אז אתה יודע, הם ניצחו את מינסוטה, דטרויט, ניו אורלינס, שזה יפה, אוקיי? אטלנטה, הפסידו לטמפה, ניצחו את יוסטון, סבבה, כולם מנצחים, אתה יודע, הפסידו למינסוטה, זה די מוזר, ואז ניצחו את סן פרנסיסקו הפצועה, את ג'קסונוויל, את שיקגו, את פילדלפיה, את דטרויט, את קרוליינה, את טנסי זה סבבה, 40-14 גם יפה, אין לי בלוז המון, המון קבוצות להסתכל על איך, כאילו, האם
רוצה, הפקרס... אני גם יכול להגיד לך את זה על טמפה.
אז טמפה, זה מה שאני אומר.
סיטי, הפסידו לרמס, הפסידו ל...
אלה בדיוק שתי הקבוצות, אגב, שבדקתי.
אתה יכול למצוא חורים בלוז אצל כל אחד, ולהגיד בדיעבד, הם שיחקו נגד זה.
עד כמה הפקרס טובים, אורי?
ההתקפה שלהם מדהימה, ובדרייב משוגע עכשיו, מה שמדאיג אותי זה ההגנה שלהם, מייק פטין, המתאם הגנה שלהם, ידוע בשגיונות שלו, לא גרג וויליאמס, אבל עדיין יש לו הרבה בעיות, ואני מפחד מאוד מהמאצ'אפ שלהם מול בריידי וההתקפה, שכן, התחברה קצת בשבועות האחרונים, במיוחד אני חושב שטמפה יצליחו לרוץ אליהם, אם אנחנו כבר נלך לאימור, אני חושב שההתקפה מול ההגנה של, ההתקפה של הפקרס מול ההגנה של טמפה, זה מה שיעשה את המשחק, ואני חושב שכרגע היתרון הוא לאירון רוג'רס, אני חושב שהוא בגרוב מטורף, ואני חושב שהוא יצליח למצוא את החורים, ובעיקר הקו התקפה שלו, אני חושב, יתושש ממה שהם חוו בתחילת העונה. אני הולך עם הפקרס.
כן, אתה סומך על בילי טרנר, שיש מעמד ב...
כן, אני סומך...
בלף טאקל.
כן, אני סומך שהוא יחזיק מעמד. יש לי תחושה שהם לא הולכים... אני גם המזג אוויר, לא כולם רגילים לזה... אמנם בריידי רגיל לזה, והוא חווה את זה בכל הצורות ובכל
הדעת. כן, אבל המאזן שלו לא מיודע מה בתנאים כאלה.
עדיין יותר טובים מרוב הקווטרבקים. אני חושב שהם ינצחו.
אימור.
תוצאה, תחזור אליי עם תוצאה, אני צריך לחשוב על תוצאה.
ניר, אימור.
תוצאה. אז זה יהיה wishful thinking, אני לא בטוח שזה יהיה ככה, אני לגמרי בעד רוג'רס. אני רוצה להאמין ומקווה שזה יהיה... 30-21 לגרין ביי. כי אם זה יהיה קרוב, אני לא חושב שהוא ינצח. שוב, אותו דבר, אני כאילו, אם זה, כמו שאמרתי לפני המשחק, שאם זה יהיה קרוב, זה מתי הקרוב של 20-20 רבע רביעי, אז בסוף בריידי דלת את הגז, כדי שגרין ביי תנצח, זה צריך להיות מהר וחד משמעי לטובתם בהתחלה, כי אם זה יהיה צמוד, אני חושב שבריידי ישים גם את הגולגולת של רוג'רס.
אני נראה לי רק כדי להציל את הפרק, מבחינת עניין אני אאמר פה על בריידי, כבר באתי מוכן שאני מאמר רוג'רס כל הזמן, זה 50-50 אצלי בראש, אני נותן נגיד 2-3 נקודות כמו הספרד, אני כמו הספרד, אני כמו הסוכנויות, אבל יאללה, בוא נעשה את זה.
מה הסוכנויות אומרות?
רגע...
5.5 משהו כזה?
3.5 גרין ביי.
אוקיי,
זה מעניין. בוא, אני אגיד את התוצאה שלי, אני חושב שזה ייגמר 27-21 ל... לפקרס.
יאללה, אז סתם נלך עכשיו להציל את הפרק. 20 ו... לא, אני לא יכול. 28-24 פקרס, די, אני לא יכול. זה מה שאני חושב. אנחנו עושים טוב לבריידי, נו. בריידי, יאללה, בוא, שבוע הבא, נעשה לך סרטון.
כן, נו. שולחים לו עכשיו את הפודקאסט הזה, והוא שומע את זה, והוא חושב...
הוא צריך הרבה...
תחשבו מה יקרה אם בפלו יגיעו לסופרבול, רק כדי לפגוש שם את הבן אדם, שהם חשבו שנפטרו ממנו בזה שהוא עזב את ניו.
כל השדים.
כל השדים
ארבעת, כן. ארבעת הקווטרבקים הכי טובים בליגה, זה רק ממשיך את מה שאנחנו רוצים לראות.
תודה רבה לאורי, תודה רבה לניר, תודה רבה לכל תודה מי שהזמין שבוע הבא, נראה לי נעשה עוד אחד. אז יאללה, רק כן. בריאות, תעשו טוב, שלום.